אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדלן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני אילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכלים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכלי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדלן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. היום אני שמחה לארח את נחמה בוגין, שמאית מקרקעין מהמובילות את תחום הנדלן בארץ. נחמה היא הבעלים של משרד נחמה בוגין, המספק שירותי ייעוץ ושמאות מקרקעין לחברות מובילות בתחומי התחדשות עירונית, תכנון בנייה, הפקעות והמגזר החקלאי. לנחמה יש תחביב סופר לא שגרתי, היא נהגת מרוצים ואלופת ישראל במרוצי מכוניות, ובימים האלו את מנהלת מרוץ נוסף, ומתמודדת על תפקיד יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין בישראל. היי נחמה.
היי.
טוב שבאת לפה, אני מקווה שנהגת בזהירות ושמעת
אותך. שמחה להיות כאן ואני תמיד נוהגת בזהירות.
אוקיי, אז נתחיל. והייתי רוצה לדעת איך את רואה את התפקיד שלך כשמאית? איך התפקיד שלך בעצם משפיע על תחום הנדלן?
שמאי מקרקעין הוא אחד מהתפקידים החשובים בעולם הנדלן. הוא בעצם הגורם היחיד שיכול להסתכל על הנכס מכל הכיוונים שלו, ולא רק מזווית מסוימת. אנחנו בוחנים גם את הצד הכלכלי, גם התכנוני, גם ההנדסי, גם המשפטי, בעצם מסתכלים באמת בצורה הוליסטית על הנכס. זה נכון ששמאי מקרקעין הוא הגורם היחיד שמוסמך לקבוע שווי, אבל התרומה שלנו היא הרבה מעבר לזה. שמאי בעצם הוא גורם מייעץ, גורם מגשר, גורם מוביל, לתהליכים מאוד משמעותיים בעולם הנדלן, ועושים טוב אלה שיודעים את זה ונעזרים בו למטרה הזאת.
אז הסגרנו בהתחלה את התחביב שלך, אז איך את חושבת שהוא משפיע על הגישה שלך, או לאופן שבו את ניגשת לתחום הזה של שמאות?
אז אני רואה באמת כמו שני קצוות. מצד אחד שמאית מקרקעין, מאוד רציני, משקפיים, ניירות, פתי משפט, חוות דעת וכולי. ומצד שני, מסלול המרוצים הכי פרוע שיכול להיות, והכי אדרנלין שיכול להיות. אז קודם כל זאת השלמה נפלאה, ואני נורא ממליצה לכולם תמיד לשלב את שני הצדדים האלה. אבל אם לרגע להתמקד בשאלה שלך, אז יש הרבה מאוד תכונות משותפות בין שני העולמות. לפחות במה שאני מביאה לעולמות האלה, כמובן שכל אחד מאיתנו מביא את את האופי שלו ואת התכונות שלו, אבל אני מוצאת שבשני התחומים האלה יש הרבה מאוד יצירתיות, מה שאני אוהבת בשמאות, היצירתיות, אני אוהבת מחוץ לקופסה, אני אוהבת תהליכים שהם ארוכי טווח והם לא פשוטים ויש אתגרים, בכלל הגעתי לעולם המרוצים במקרה ובגיל המושלם של 55, שזה לכל הדעות הגיל המושלם, להתחיל להיות נהגת מרוצים, ואני מציינת את זה כי בעצם הגעתי למסלול כשאני כבר בשלהי הקריירה, כבר בן אדם מוכר, עם קבלות מאחוריי, עם משרד, עם יורשה לי מכובד ומפואר, ופתאום מוצאת את עצמי מתחילה מאלף, במקום שבו אני הכי אנדרדוג שיכול להיות, ויש לי בעצם אפס סיכוי להצליח, מול חבר'ה שהם מהיום שנולדו, נמצאים על מסלול, ואני חושבת שבמקרה שלי, היכולת באמת לקחת אתגרים גם לא פשוטים, וגם לא מובנים אליהם, ובעצם להסתכן, זה משהו שאני עושה בשני עולמות.
ורציתי לשאול אותך, יש עכשיו המון רפורמות בתחום של רישוי, לדעתי בשנה האחרונה, היו הכי הרבה רפורמות, בתקופת זמן כל כך קצרה. ואחרי כל הרפורמות האלה, מציגים אותן, ומה הן אמורות לעשות וזה, ואז תמיד עולה השאלה של השבחה, או של שמאות. ואני רציתי לשאול לך אם את חושבת, שאולי בכלל צריך את הרפורמות האלה, כבר להכניס לתוך התהליך את נושא ההשבחה והשמאות, כי מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה שהרפורמות לא מצליחות להתרומם, בגלל שנושאים שמאיים עולים על הפרק, ויזמים אומרים, רגע, זה בכלל לא מתאים, זה לא עובד, זה לא עוזר לנו, ובוחרים לא להשתמש ברפורמות האלה.
אני חושבת שאלה שני דברים נפרדים. יש קודם כל את הליך הרישוי, שהוא הליך טכני, הליך סטטוטורי, הליך שצריך לבצע אותו, ויש מצד שני את נושא היטל ההשבחה, היטל ההשבחה שהוא כמובן אחד הנושאים המרכזיים בעולם השמאות, והוא אחד המיסים שצריך לשלם אותם כדי לצלוח את תהליך המימוש. לא רישוי בהכרח, אבל את תהליך המימוש, מימוש יכול להיות גם בצורה של מחר. דווקא השאלה הזאת שאת מעלה היא שאלה חשובה, כי זה מחדד מאוד את הצורך בלהתייעץ עם שמאי לפני בכלל שאתה מתחיל את תהליך הרישוי, ולפני שאתה מחליט מה תרצה לבקש ומה החלופה שתבחר בה, כי באמת אחד הפרמטרים החשובים הוא לדעת כמה היטל השבחה אני אמור לשלם. הזכרת התחדשות עירונית, הרבה מאוד יזמים לפני שהם ניגשים לתהליך התחדשות עירונית, רוצים לדעת כמה היטל השבחה ייפול עליהם. ולכן בכלל, לא רק בהקשר של היטל השבחה, בכלל, כל עסקה בנדלן, אי אפשר לבצע אותה בלי להתייעץ עם שמאי מקרקעין לפני, ובלי באמת שיהיה גורם מקצועי שיבחן שאתה לא עושה טעויות, שבאמת אתה קונה נכס שהוא בהיתר, ולא דירה שבכלל נבנתה כמחסן וכולי. לכן, ברגע באמת שיזם חכם ואנשים כמוכם מקצועיים שמטפלים בנושא הרישוי, נוהגים באמת לבחון את נושא היטל השבחה עוד לפני, ואז לדעת מה כדאי. היטל השבחה הוא לא החסם של הליך הרישוי. הלוואי שזה היה המצב, כי אז היה בידינו לשנות אותו. אם כבר דיברת על הרפורמה, אני למשל חושבת שביטול ההקלות יכול מאוד, בהנחה שהוא יצא לפועל, גם בפרקטיקה ולא כמו הרבה מאוד תיקונים יישאר רק כתוב, אבל באמת אנחנו רואים שתהליך רישוי בעצם הרבה פעמים מתנהל פעמיים, פעם אחת על פי התוכנית הראשונה ופעם שנייה על פי ההקלות שבאות לאחר מכן. אז באמת ביטול ההקלות ולתת מראש את מלוא זכויות הבנייה ולא לתת ליזם או לבעל הקרקע לעשות תהליך הזה פעמיים, בהחלט יכול לסייע. אבל כולנו יודעים שהבעיות העיקריות הן בתחומים אחרים, בתחומים של כוח אדם, של כמות כוח אדם, של איכות כוח האדם, של שיקולים כאלה ואחרי שהם לא תמיד שיקולים מקצועיים שגורמים לעיכוב של הליכי רישוי, ואין ספק שהנושא אולי המרכזי שצריך לטפל בו כדי לקדם פתרונות למשבר הדיור ולשוק הנדלן הוא לחלוטין נושא הרישוי. הזמן שלוקח בארץ לקבל היתר בנייה של משהו בין 3-4 שנים הוא פשוט לא סביר בעליל. אני חברה בוועדה מייעצת לארגון השמאים העולמי, ויושבת שם עם נציגים מכל העולם, ואני פשוט כל פעם ירוקה מכנעה לשמוע כמה התהליכים אצלם פשוטים לעומת הוויה דולורוזה אצלנו. אז היטל השבחה לחוד ורישוי לחוד, ותתייעצו עם שמאי לפני הרישוי.
כן, אבל אני מסכימה איתך, ואת כמובן צודקת, היטלי השבחה הם לא אלה שמעכבים את הליך הרישוי, אבל הזכרת את נושא ההקלות, כולם מאוד סמכו, יש רפורמה, אני חושבת ש95% מבעלי המקצוע בתחום הרישוי והתכנון חושבים שהקלות זה משהו סופר בעייתי, וזה מין יוצא מן הכלל שהפך לכלל בצורה חריגה ומאוד מאוד בעייתית. אבל יום אחרי שפרסמו את הרפורמה, פתאום עלתה השאלה, רגע, אבל מה הולך לקרות עם היטל השבחה? ואף אחד לא ידע לתת תשובה לדבר הזה שהיא חד משמעית, ועכשיו אומרים, רגע, אנחנו חושבים על זה, אז לא היה כדאי אולי, במערכת השיקולים שמבצעים כזאת רפורמה, שהיא רפורמה סופר משמעותית, כי חייבים להבין שטבעות שכותבים היום, עד היום, זה טבעות שלקחו בחשבון שהולכים לבקש הקלה. וזה אומר שאני הולך לעשות סוויץ' בכל מערכת השיקולים של איך כותבים טבע. אז מהלך כזה, שהוא לא מהלך פשוט, לא היה כדאי אולי, כמו שאת אומרת, להתייעץ עם שמאי תוך כדי?
אני יותר ממסכימה איתך, אני בכלל חושבת שלא יכול להיות הליך משמעותי כלשהו בתחום הנדלן, שלא מעורב שמאי באמת בגיבוש שלו. כי הנה עובדה, המצב שאת מתארת עכשיו, הוא שנושא את אל השבחה, כנראה לא פתור עד הסוף, ועכשיו יעשו את זה. כמובן שהיה רצוי לעשות את זה מראש, או בד בבד, זה ברור.
ובעצם, איך את רואה את ההשפעה של שמאים, של לשכת שמאי המקרקעין, על תחום הנדלן, על שוק הנדלן? מה ההשפעה שיש להם?
למעשה, אני חושבת שדווקא לאחרונה אפשר לראות ששמאי המקרקעין הם אולי הגורם השפוי היחיד בשוק שיכול להיות להוות איזשהו עוגן של יציבות. ולמה אני מתכוונת? הייתה תקופה של טירוף של מכרזי קרקע של רמי. גופים היו משלמים פי שתיים לפעמים, פי שלוש אפילו מהשומה, והיה עליהום על השמאים, איך אתם קובעים שומה כל כך נמוכה, והשוק משלם פי שלוש, אולי לא צריך אתכם. אחרי כמה חודשים פתאום התהפכו יוצרות, עלו הריביות, השוק יותר זהיר, ועכשיו יש פתאום עסקאות נמוכות מערכת השמאי. ולזה בדיוק אני מכוונת, כי השוק יש בו תנודות, יש בו תנודות נקודתיות כתוצאה מתהליכים כאלה ואחרים. כולנו יודעים שיש מחסור מטורף בשוק, ולפעמים קורה שגורמים משלמים מחיר, מחיר הוא לא שווי. מחיר הוא סכום שהחליטו לשלם בעסקה מסוימת, זה לא בהכרח מעיד על שווי. וכמו בתקופת הטירוף, ככה עכשיו בתקופת הרגיעה, אנחנו בעצם נשארים אותו מדד שפוי ויציב, שקובע שווי על בסיס מסד כמה שיותר רחב של נתונים. אז בסופו של דבר, אני חושבת שבאמת אנחנו סוג של מבוגר אחראי בעניין הזה של קביעת המחירים, זה בנושא המחירים. אבל הרבה מעבר לזה, ופה יש הרבה גם מה לעשות כדי לשפר, אני חושבת שלשכת השמאים והשמאים צריכים להיות גורם מאוד משמעותי בכל תהליך שקשור לענף הנדל"ן, פתרונות למצוקת הדיור, רפורמה כזאת כמו שציינת קודם. אני לא יכולה שלא להזכיר את הפסיקה שהתקבלה השבוע בנושא היטל השבחה של תוכנית הרובעים, שגם שם יש לדעתי בעיה עקרונית מאוד גדולה, וזה אפרופו היטל השבחה שדיברת עליו. בעצם מה שקרה סביב תוכנית הרובעים, תמ"א 38 קיימת, כולנו מכירים ויודעים, אושרה תוכנית ספציפית לרובע 3 במקרה הזה, בתל אביב, ובעצם התוכנית הספציפית שאבה את הזכויות מתוך תמ"א 38. השוק בעצם לא ביטא שינוי כלשהו, כי מבחינתו גם קודם וגם עכשיו אפשר לבנות את אותו דבר, אותן זכויות. מה שקבע ועדת ערר, שהוא מאוד חמור בעיניי, זה שכאשר באים לחשב את היטל ההשבחה, אי אפשר להביא בחשבון את העובדה שהייתה קיימת תמ"א 38 במה שאנחנו קוראים המצב התכנוני הקודם. זאת בעצם קביעה משפטית שרירותית, שאין לה שום קשר למציאות, ולמרות שמינו שמאי מייעץ לקבוע בסופו של דבר את עומדן ההשבחה, אם יש, בעצם סרסו אותו, כי נתנו לו מגבלה משפטית שבעצם לא מאפשרת לו לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, כי החוק מדבר על עליית שווים של מקרקעין. ולמעשה, אני חושבת שאחת המגמות שיש בפסיקה, שהיא מסוכנת, וצריך להבין אותה, וצריך לעצור אותה, וצריך לייצר מסגרת נכונה לעבודה של השמאי, זה פשוט להבין שהשמאי צריך לקבוע את השווי, במקרה זה את ההשבחה. אגב, בהחלטה של ועדת ערר, יש דעת מיעוט מאוד יפה של השמי של הוועדה, זור אירון, שאומר בדיוק את אותם דברים. הרי בעצם צריך היה להוכיח שהייתה בפועל עליית שווי של, של הדירות האלה, וזה לא הוכח. אז אני חושבת שחוץ מאשר התפקיד של השמאי באמת כגורם מאוד מאוד משמעותי בתהליכים, תהליכים עקרוניים שקורים בענף הנדלן, צריך מאוד לשמור על גבולות הגזרה, צריך להבטיח את זה ששמאי יוכל לבצע את עבודתו על פי עקרונות השמאות ועל פי החוק, בלי מגבלות שיפוטיות שרירותיות שבעצם מעוותות את התוצאה.
אז בעצם מה שאת אומרת, ששמאים הם כיום אלה שנותנים המון ודאות, ברגע שנותנים להם לעשות את העבודה שלהם, ומאפשרים להם לפעול במסגרת המנדט שלהם בצורה מלאה, הם נותנים ודאות בתחום שהוא כאוטי לחלוטין, הוא מאופיין עם המון המון חוסר ודאות.
ממש ככה, אני חושבת שאת מגדירה את זה מצוין, אני חושבת שבאמת השמאי יכול לעשות סדר, דרך אגב, הרבה מאוד פעמים הוא באמת גם יכול לנתח את החלופות השונות, את האפשרויות השונות, ובאמת לעזור, אם זה לקוח, אם זה גוף, לא חשוב, לקבל את ההחלטה שנכונה עבורו, ובאמת לעשות סדר בנושא שיש בו המון 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 חוסר ודאות. את תגדרת את זה מצוין.
כן, אני... הלוואי ולא היו מסכימים איתי בעניין הזה, כי... התמה שעולה כשאנחנו מדברים עם אנשים, עם אנשי מפתח בתחום, זה באמת כמה חוסר ודאות יש בו, וכל אחד מנסה כמיטב יכולתו לייצר את הכלים, כדי לצמצם את חוסר ודאות הזאת, לנהל את הסיכונים, לאפשר לכל אחד מבעלי העניין לקבל החלטות שהן מבוססות על מידע אמיתי, על מידע קונקרטי, וזה מאוד מאוד מאתגר.
נכון, אם למשל תקחי פרויקטים של התחדשות עירונית, כשאני מדברת על, על מעמד השמאי ועל המיתוג שלו, זאת למשל דוגמה מצוינת, כי בעצם בתחילת הדרך, היו מזמינים שמאי רק בשלב הניקוד. היינו באים, מבצעים את טבלת הניקוד, מקבלים שכר את טבלת הניקוד, וזה נגמר היה העניין. אני אז מעל כל במה אפשרית, וכל מי שרק היה מוכן לשמוע באותו זמן, אני לא אוהבת להגיע להרצאות שלי עם שקפים, את זה מי שמכיר אותי יודע, אבל באותו זמן הסתובבתי עם שקף אחד, ובשקף הזה כתוב שמאי מהיום הראשון, שמאי מהיום הראשון, ובעצם באמת חידדתי, הדגשתי את זה שכדאי לקחת שמאי מהיום הראשון, כי הוא יכול לקדם את הפרויקט הרבה יותר מאשר רק לבצע את טבלת הניקוד, ואפרופו הוודאות, כשאני מגיעה לכנס דיירים בתחילת הדרך, עוד לפני שיוצאים לדרך, עוד לפני שחתמו על ההסכם וכו', ברגע באמת שאני עומדת לפני הקהל, מסבירה לו איך קובעים את התמורה שהוא יקבל, ואיך יתבצע הניקוד, ואיך כל אחד מהם יקבל את הדירה הספציפית שלו, הם באמת מאוד נרגעים, ואז גם קל יותר לחתום על ההסכם. אז לחלוטין אני מסכימה איתך.
ומנקודת המבט שלך, כמישהי שבאמת רואה את התהליך הזה של עסקאות נדלן מכל מיני אספקטים, משפטיים, תכנוניים, רישויים, מה אפשר לעשות כדי שנגיע למקום הזה שאת יושבת, ואת לא ירוקה מכנאה, וגם פה יהיו הליכי רישוי קצרים, טובים, יעילים, פשוטים, אולי, אם אפשר.
וואו, טוב. זאת שאלה כבדה. לטעמי, זה בעיקר תקציבים, זה בעיקר הגדלה משמעותי של כוח האדם, זה בעיקר שיפור משמעותי בהכשרה של אותו כוח אדם. לטעמי זה העיקר, כי... יש כמובן את העניין של המנטליות, ויש כמובן את העניין של המזג, המזג, אני מנסה לבחור את המילים, לא להיות בוטה מדי, אבל של המזג שלנו, הישראלי.
התרבות הישראלית.
בדיוק, התרבות הישראלית.
יודעת לעשות דברים נפלאים, ויודעת לעשות...
בדיוק, שאם אפשר להתנגד, אז מתנגדים, ואם אפשר לבוא לעוד ישיבה, וללחוץ על עוד משהו, אז עושים את זה. יש לזה באמת הרבה מאוד צדדים טובים, כשזה מגיע לרישוי לפעמים זה הופך להיות נטל, כאן לא עומדים בתור ומחכים איפה לחתום, כאן מנסים להוציא את המקסימום, וגם זה מעכב. אבל אני לא חושבת שזה העיקר, העיקר הוא באמת יותר כוח אדם, יותר כוח אדם מיומן. אני לא יודעת כמה הרישוי העצמי יתפוס, יש כאן בעיה גדולה שאני שומעת אותה מהשטח של אחריות, יכול להיות שזה ייפטר, הלוואי, כי זה בהחלט יכול לעזור, אבל נקודתית הרישוי לדעתי רק הרבה כוח אדם ואיכותי.
אז אני לא יכולה שלא להסכים, כלומר עוד דבר שעולה כתמה משותפת, שזה בסוף, אחרי כל החוקים והתקנות ותהליכים והליכים, יש אנשים שיש להם המון מוטיבציה לעשות את העבודה שלהם היטב, והרבה פעמים מה שמונע מהם זה באמת זה החוסר במשאבים, בהכשרות, בידע, בזמן, בכסף, והדברים האלה זה גם משהו שצריך לדבר עליו ולפתור אותו.
ממש ככה. זה לדעתי צוואר הבקבוק של הכל, כן.
עכשיו ככה לסיום, אם הייתי יכולה לתת כמה עצות למי ש, לכל מי שעושה פרויקט נדלני, בין אם זה בהתחדשות עירונית או לא בהתחדשות עירונית, מה, עם איזה ארגז כלים ככה היית אומרת לו שכדאי לו לצאת לדרך?
הייתי מציעה כמה דברים. קודם כל, לא לשבת על הגדר. ולא לנתח את עצמך לדעת את כל החלופות האפשריות ולא לקבל החלטה, ואני רואה את זה הרבה. צריך לדעת לקבל החלטה, אמנם החלטה מושכלת, לא החלטה פזיזה, להתייעץ וכולי, אבל צריך להעיז. צריך להעיז, צריך לקבל החלטה, כי אחרת זה לא עובד. זה אחד. שתיים, לדעת להסתכל על הדברים גם במקרו, ולא ללכת לאיבוד בתוך הפרטים, ובמיוחד בהתחדשות עירונית רואים את זה. ובהרבה פרויקטים, כשאני מופיעה לפני דיירים, ואני אומרת להם שאתם יכולים להתעקע באיזשהו צ'ופצ'יק, ולעכב את הפרויקט שנה, אם תעצרו לרגע לחשוב כמה הפסדתם בשנה הזאת, אז גם בסוף תקבלו את הצ'ופצ'יק, הפסדתם בסופו של דבר, שלא לדבר על זה שככל ששוקים בפרטים, כל התהליכים של, של הסכמות בין הדיירים, של ניקוד, של הקצאה דירות, לוקחים הרבה מאוד זמן. אז באמת היכולת להסתכל על העיקר ולא על התפל, במיוחד כשכאן יש המון פרטים ואין לזה סוף, מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שבנוסף, אפרופו מה שדיברנו קודם, באמת מאוד חשוב להבין את המשמעויות לפני היציאה לדרך, דברים כמו תל השבחה או דברים מהסוג הזה. במילים פשוטות, להתייעץ עם האנשים הנכונים לפני, לא לחסוך בייעוץ, כי בסופו של דבר המחיר הוא הרבה יותר, הרבה יותר כבד. זה בגדול אני חושבת.
נשמע כמו עצות יקרות מפז, וגם נשמע כאילו זה מה שנהג מרוצים טוב צריך לדעת, להיות ממוקד, לקבל החלטות מהירות, לראות את התמונה הגדולה, לשים לב לפרטים ולא להיתקע בהם, וכמובן בכל הכוח לצאת לדרך.
זה ממש ככה. דרך אגב, אם יש עוד משהו שמשותף לכל התחומים וגם חשוב, זה חוסן מנטלי.
נכון.
וגם בענף הנדל"ן, כולנו יודעים כמה צריך את זה, כי הסיכונים, חוסר הוודאות, השינויים, ההפתעות, התסבוכות, הן אינסופיות. חוסן מנטלי. על המסלול למשל, אני צריכה לחלק את החוסן הזה לשלושה כיוונים. פעם אחת, אני צריכה להיות מאוד מאוד קפדנית בנהיגה שלי. כדי שהיא תהיה מיטבית ואני הכי מהירה שאפשר. פעם שנייה, אני רוצה לעקוף, ולכן אני צריכה לנסות לשבש את מי ש, את מי שנוהג לפניי, לנסות, לגרום לו לעשות טעויות, ואני צריכה להתמקד בזה. באותה מידה, מי שמאחוריי רוצה לעשות לי את אותו דבר. אני צריכה לא להתבלבל ולהישאר ממוקדת, למרות שהוא עושה הכל כדי שזה יקרה לי. מאוד מזכיר את עולם הנדלן.
מאוד מזכיר,
כן. כמעט כמו תהליך הרישוי, כמעט. כן. מסוכן ומסובך כמעט כמו תהליך הרישוי.
אבל כשאתה יודע מה אתה עושה, אז אתה עושה את מה שאתה יודע.
לגמרי.
כן. לך היה לי ממש תענוג, אני חושבת ש... הייתה לנו שיחה מרתקת. תודה רבה.
גם לי, ותודה רבה.
תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך היתר. מקווים שנהנתם, ונשמח אם תעקבו אחרינו, ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות, או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.